כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, נכון? יום רביעי. כך תם לו עוד שבוע, אם אתם אנחנו, אם אתם לא אנחנו, יש לכם עוד יום אחד. אנחנו כאן כאמור מראשון עד רביעי, ב-12, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, וגם באפליקציה, היישומון החדש של כאן, כאן עוד. חפשו אותו בחנויות האפליקציות, כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. התוכנית שלנו כמובן גם עולה לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, ואיתנו באולפן מיטל כהן ואלעד זוהר. שלום, מאיה סלע.
שלום, נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, קוראים לו מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע.
שם קולע.
אפשר לעשות לנו לייק ולכתוב לנו שם. היום אנחנו נדבר עם דוקטור יחיל צובן, שערך את הגיליון החדש של כתב העת אליקון לשירה, שעוסק הפעם באוכל. נדבר גם עם צליל אברהם, היא הייתה פה גם אתמול, אבל היום נדבר על דבר אחר לגמרי, על קפקא כסוכן ביטוח. וגם עם מיטל כהן, העורכת שלנו, שתדבר איתנו על עיבוד טלוויזיוני לספר, הפעם, על בנות גילמור ונשים קטנות, ועוד כמה דברים ככל שנספיק.
קודם כל, בואי נדבר שוב על התחלות של ספרים. יש לנו את הפינה הזאת, אתמול עשינו את הפינה הזאת, התחלות של ספרים, ומתברר שאנחנו מייחסים המון המון חשיבות להתחלות האלה.
מי זה אנחנו?
אני.
אה.
אבל גם את, זה גם התוכנית שלך.
המדינה זה אני.
המדינה, אני והתולעים. אבל מסתבר שזה לא תמיד היה ככה. קראתי מאמר באתר Electric Literature שנקרא החיפוש אחר המשפט הראשון, ההיסטוריה הסודית. הם פרסמו אותו שם לפני שנתיים, אבל רק עכשיו נחשפתי אליו, בזכות העורכת שלנו מיטל כהן. הם חזרו למשפטים הראשונים בספרי מופת, ולדרך שבה אנחנו מתפעלים מהדיוק שלהם, מהאלגנטיות שלהם, כמו כמובן המשפט הראשון של מובי דיק, או הפתיחה של ג'יין אייר, שמצטטים אותה שם, לא הייתה שם שום אפשרות להליך, זה נשמע באנגלית יותר טוב, there was no possibility of taking a walk that day. זה, מה שמעניין בכתבה זה שהם טוענים שאף אחד לא התפעל במשפטים האלה בזמן אמת. אנחנו רואים במשפטי הפתיחה האלה של הרומנים הקלאסיים כמשהו חשוב ועקרוני, אבל פעם פשוט לא יחסו להם שום חשיבות. והם כותבים שם, יש המון מחקרים על עליית הרומן, אבל אין היסטוריה ביקורתית על איך התפתח מה שנתפס בימינו, כרטיס הביקור של הספר, כך הם כותבים.
כן, אני באמת לפעמים יכולה לסגור ספר אחרי פסקת פתיחה לא מוצלחת. זה מדחדך מדי.
זה מאוד חשוב.
מעיפה אותו.
זה כן. מאוד חשוב. Mm-hmm. קשה מאוד, גם אנחנו, יש לנו כזו עושר של ספרים, וגם יש לנו סבלנות קצרה בימינו. אז הם מזכירים ששם, שהאתר גוקר, פרסם רשימה של 50 המשפטים הטובים ביותר של כל מיני רומנים, והם אומרים ש-48 מתוך ה-50 האלה נכתבו אחרי שנת 1900. זה מאוד מעניין. הם טענו שם שהמשפטים המוכרים ביותר, זה בגוקר טענו, הם לא בהכרח הטובים ביותר. ועוד אמרו על הרשימה הזאת, שלא פעם אנחנו מתפעלים ממשפט ראשון של רומן נהדר, כלומר, משליחים על המשפט הראשון את הנהדרות של הרומן כולו, ועושים עוול למשפט, לא עושים עוול, אלא נותנים לו איזה זכות שהוא לא באמת זכאי למשפט הראשון הזה. מה שקרה מבחינה היסטורית לפי הכתבה הזאת, זה שהרומנים הראשונים נקראו הרבה פעמים על שם הגיבור, אדם ספציפי, והמשפטים הראשונים היו לטענתם תיאור די מייגע של מי הוא אותו בן אדם, ומאיזה רקע הוא מגיע, ומה היה הסטטוס, ומה היה המצב. ורק לקראת סוף המאה ה-19, הסופרים התחילו לשייף את המשפט הראשון, ולא רק להשתמש בו כחלק מפתיחה ארוכה ששותחת את הבסיס לספר. וגם המבקרים התחילו להתעסק באומנות המשפט הראשון, ומשם זה הפך למנהג קבוע של ביקורת, להתעכב מאוד על המשפט הראשון, וממש התייחסו לתופעה במפנה המאה, ומבקר אחד כתב על הספר שהמשפט הראשון של הרומן מוכיח את עדכנות, הוא כתב על רומן ספציפי. המשפט הראשון של הרומן מוכיח את עדכניותו המלאה, והוא המפתח לכל. ובנימה שמאוד מדברת אליי באופן אישי, מבקר אחר כתב ב-1917 שהכותב המודרני פיתח ג'יוג'יצו ספרותי, שבו במשפט הראשון הקורא נזרק מרגליו לתוך אובי הדברים. והיו גם מבקרים אחרים שנזפו בכותבים שהספרים שלהם מהמשפט הראשון לא מוצלח. ב-1912 כתב משומם שהמשפט "זה היה לילה אפל וסוער" פשוט לא יספיק לנו יותר. ואני עוד רואה, אני פשוט מבקר של מפני המאה, אני קלסיסיסט.
אתה חגורה לבנה, לנצח.
זה לא אלבון, זה מחמאה. זה מחמאה.
לא ניסיתי להעליב, זה עובדה.
עובדה. בכתבה מתייחסים לבעייתיות באמת של המרכזיות שאנחנו שמים על ידי ההתחלה. כמו שאת אמרת, את זורקת ספרים בגלל הפסקה הראשונה. מי רוצה באמת להישפט אך ורק על ידי הרושם הראשוני, על ידי המילים הראשונות שהוא מוציא מהפה? והם גם מסיימים את הכתבה בזה שזה היה לילה סוער ואפל, זה דווקא משפט לא רע כל כך, ואולי כשחושבים על זה, זה לא קראו לי ישמעאל בעוצמתו, אבל זה בסדר גמור. אני חייב להודות שאני מייחס חשיבות גדולה למשפט הראשון, אבל זה לא ימנע ממני להמשיך לקרוא אם הוא גרוע, ואני גם מודע בהחלט לאפשרות שמשפט ראשון טוב לא אומר שיבוא אחריו ספר גדול. להפך, לפעמים אנשים משקיעים כל כך הרבה אנרגיות ומשאבים בהתחלה, שלא נשאר להם הרבה כוח להמשיך.
אתה רוצה להקריא משפט ראשון מספר ש...
כן, אני רוצה להקריא.
שמוצא חן בעיניך במיוחד?
כן.
הכינות הזה מכבר?
הכינות עם הראש.
אוקיי, אז בבקשה.
זה נפשות מתות של גוגול. אני מאוד אוהב את המשפט הראשון, ככה הוא הולך. בשערי האכסניה שבעיר המחוז נכנסה בריצ'קה, שזה קרקרה, קפיצית לא גדולה, נעה למדי, מאלה שנוסעים בהן רווקים, סגני אלופים בדימוס, סרני מטה, בעלי אחוזות שברשותם כ-100 נפשות עיקרים, בקיצור, כל אלה המכונים אדונים ממעמד הביניים. אני מת על הפסקה הזאת.
למה?
על השורה הזאת. קודם כל, בריצ'קה היה גיבור של ההתחלה של הספר הזה, כלומר, זה לא בן אדם בכלל.
כן, אבל אתה לא יודע את זה במשפט הראשון.
בטח שאתה יודע את זה. היא נכנסת, היא הפועלת, היא המוסה, היא הנושא, סליחה. היא נוסעת את האנשים, הנה, בשערי אכסניה, נכנסה בריצ'קה, לא נכנס הנוסע, נכנסה הקרקרה, ואני מאוד אוהב את זה, ואחר כך יש גם תיאור נורא נורא ארוך של,
בסדר,
של הבריצ'קה.
בסדר, אבל זה לא המשפט הראשון. אחר כך.
לא, הנה, נכנסה בריצ'קה. היא המרכז של הסיפור. וזה אחרי זה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, לפי דעתי, בתוך הרומן, שמתעסק הרבה בתנועה ובמסע, ואני מאוד אוהב את זה באופן אישי. כשלעצמי. את רוצה לדבר על פתיחה שאת? את לא רוצה לדבר על פתיחה
לא,
שאת?
לא, ממש לא.
בסדר. הגיליון החדש של כתב העת הליקון לשירה, זה גיליון 122, עוסק באוכל. ערוך אותו דוקטור יחיל צבן שמלמד באוניברסיטת תל אביב, וגם כתב את הספר ארץ אוכלת על התפקיד של המזון בחברה הישראלית. הכותרת של הגיליון היא האור הבוקע מן הסיר. ויש בו בעיקר שירים שעוסקים איכשהו באוכל, ולצידם גם עבודות אומנות שעוסקות באוכל, וכמה סיפורים קצרים, ומסע של יחיל צבן עצמו שכותב כך, השירים שלפניכם משיבים למזון את לשונו העלומה, את מתכוני הגעגועים והאובדן, את הפחדים שממלאים ממולאים, את הייאוש שתוסס במשקה המוגז, את הפה הפעור והשותק של הרעב, את פחזותם של השניצלים, של השניצלונים, סליחה, ואת טעמה המופלא של הציפייה למשקה הקקאו. תבלינים שאי אפשר לקנות בחנות, טעמים שאי אפשר למצוא במסעדה. שלום דוקטור יחיל צבן.
שלום רב.
לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להקריא פסקה מהמסע שלך, שהכותרת שלה זה בשר משומר, ושם אתה מכריז על הלוף, הבשר מקופסת השימורים הצהלית, כעוגיית המדלן הישראלית, כלומר כמקבילה של האוכל הנוסטלגי ומשמר הזיכרון של מרסל פרוסט בעקבות הזמן האבוד, שזו אולי תמצית הטרגדיה הישראלית, שזאת עם עוגיית המדלן שלנו.
כן, נכון, יש משהו מאוד מרתק בקשר בין אכילה לאכילה צבאית בתרבות שלנו ובמקום שבו התרבות שלנו נשלטת למחשבה צבאית ושם עשיתי את הקישור.
בוא נקריא פסקה קצרה. אתה כותב כך, הלוף הוא בשר תותחים לבשר התותחים. כפשוטו הוא מנבא לחיילים בצורתו, בריחו ובטעמו את אחריתם. מנת הלוף מזכירה מאוד פגז. קופסת השימורים נראית כמו תרמיל של פגז, ואילו אלוף עצמו נעוץ בו כמו קליה. הפגז הבשרי יירה לתוך מאב של הגדוד שבתורו יירה אל תוך קרבי המערכה. קופסת השימורים המתחתית החזקה, הקשוחה והחתומה מגינה רק לכאורה על הבשר הוורוד, הענוג, הרך והרועד שבפנים, אבל בריא לכל שהשאייה בתוך הקופסה ששומרת ומשמרת היא ארעית, שתכליתו של הפגז היא להיות פגז, שאנשים רעבים עם פותחן מסתובבים ושהגיע הזמן לצאת החוצה אל המלחמה. זה מאוד פרוזאי כשלעצמו המסע הזאת.
כן, תראה, כשאני גדלתי אז לוף לא היה נחשב למאכל מגעיל, אלא למאכל מאוד מכובד. היינו אוכלים אותו בטיולים שנתיים, הייתי רואה אנשים מכינים ממנו מטעמים.
מה, כנער אתה מתכוון? עוד לפני שהיית בצבא?
כן, כן,
זה היה... אלה ימים, דוקטור צבן, איפה אתה גדלת? מה זה?
בירושלים, וזה נשמע מוזר, אבל ממחקרים שעשיתי עם אנשים שדיברתי, בהחלט, אנשים היו אוכלים את זה לארוחת צהריים, אריאל שרון אהב לאכול את זה, כל אנשי הצבא היו אוכלים את זה לארוחת צהריים, גם אחרי שהם היו יכולים לאכול דברים אחרים, רפול היה אוכל את זה לארוחת צהריים, אנשים היו שמים את זה בחמין, היו לזה מתכונים, היה לוף משודרג,
זה לפני שכולנו זכינו להכיר את אייל שני ועוזריהם שלימדו אותנו לאכול, אה?
כן, כן. אבל הוא היה ממש מגעיל, אבל היה לו איזשהו כוח.
מה היה? כוח סימבולי, אתה מתכוון?
כן, זה היה לו כוח צהלי, כוח ציוני. זה מה שטעים היה בלוף. זה היה המאכל של היחידה, המאכל של המחלקה, המאכל של... זה היה מנת קרב.
הקטע הוא, למה הלוף כל כך מושך? כי גם השירים בקובץ, הם לא תמיד מעוררי תיאבון. להפך, לפעמים אתה קורא את השירים האלה, וזה עושה קצת חשק לא לאכול. אתה מסכים עם הקביעה הזאת דרך אגב? אולי אני טעיתי באיך שקראתי את הקובץ?
לא, אני חושב שאתה מאוד צודק בנקודה הזאת, בגלל שאחד הסיבות שמשוררים כותבים על אוכל, בגלל שבוא נגיד את זה שיש איזשהו פזמון חוזר בתרבות שלנו היום, שלאכול זה שיא ההנאה, שיא ההתרגשות. אנחנו חיים בסוג של תרבות צריכה ממש שמהללת את האכילה ושרה אותה ומפזמת אותה. והנה פה יש שירים שמציגים את הצדדים האחרים של המזון, את הצדדים האפלים של המזון, וגם את הצדדים היפים שהם פחות טעימים של המזון. כלומר, צדדים של געגוע ואובדן וטראומות וזיכרונות.
אז מה, זה... באמת כן. איזה תפקיד האוכל ממלא בשירים? איזה פיגורות מצאת שהוא ממלא?
בראש ובראשונה זה המקום של הזיכרון. המקום גדול ביותר של האוכל זה היכול של האוכל לעצור, וזה גם נכון מבחינה פיזיולוגית פשוטה. אוכל הוא דבר שמסוגל לעורר אצלנו ולהחזיק אצלנו זיכרונות ורגשות בצורה בלתי רגילה. הזיכרון הראשון של כולנו קשור באכילה. אנחנו הדבר הראשון, המגע שלנו הראשון עם העולם היה דרך אכילה, עם מישהו אחר ועם העולם זה היה דרך אכילה, וזה מתקיים גם כאן. כמובן שהמגע הזה הוא לא מגע רק אינטימי והרמוני, אלא בהמון מובנים הוא מאוד מסובך והוא מאוד מאוד קשה. יש פה שירים באמת כאובים על זרות ואובדן שמתרחשים ומתממשים במזון עצמו.
דיברתם מקודם על אייל שני, זה מצחיק, כי בעצם מה שאומרים על אייל שני זה שהוא מדבר באופן מאוד מאוד לירי על מזון, הוא עושה משהו הפוך, זה איזושהי תגובת נגד באמת לדבר הזה?
כן, כי אייל שני הוא, מה שהוא עושה זה הוא משתמש בשפה שלו כדי למכור מזון.
כן.
כלומר, הוא לא שונה מפרסומת, הוא מפרסם את המזון, נכון? הוא מגיש לו משהו אותנטי או משהו ליבידינלי, משהו נורא מיני, אבל מה שהוא עושה זה, בעצם הוא מוכר לנו שירה בפיטה. שזה נחמד, אבל המטרה של השירה היא למכור את הפיטה. אנחנו רוצים למכור, אנחנו רוצים למכור את שירה בתוך שירה, אנחנו רוצים באמת כאילו, במובן הזה, להציג את הצדדים הפחות מחירים של האוכל והיותר אנושיים של המזון.
לא, הוא עושה, אייל שני פשוט, הוא עושה גם פרודיה, הוא הפך, הוא לא עושה פרודיה. זה הפך להיות פרודיה גם על שירה וגם על אוכל. כלומר, זה כבר אי אפשר לקחת את הדבר הזה ברצינות, אני חושבת, לא?
מבחינה מסוימת, נכון. מצד שני זה עובד. גם אם זה פרודי, זה עובד. כלומר, זה אחד הדברים יפים גם בארץ נהדרת, שיש סטירה שצוחקת על גזענים, אבל היא בתוך כדי כך גם מאשרת את הגזענות עצמה.
כן.
זה עובד. אז הפרודיה של אייל שני עובדת אלינו. אנחנו נחשפים אליה, ואנחנו באיזשהו מובן אנחנו מאמינים לה. פה השירים האלה, שיש, ויש פה המון גם שירי שמחה מופלאים על מזון, הם בעצם רוצים לתת לך לחוות את החוויה הלא הצרכנית של המזון, אלא את החוויה הלשונית של המזון. וזה מה שאני אוהב בקובץ.
יש איזה משהו אחד שמאפיין את כל השירים, שכאילו, אם אתה כותב על אוכל, אז לדעתך זה מאוחד, או שאין להם קו מאפיין אחד?
אם אנשים שכותבים על אוכל, אם יש משהו שמייחד אותם שהם כותבים על אוכל?
אפילו אם יש משהו מאפיין אחד של השירים בקובץ.
כן, אני חושב שבמובן מסוים, זה, ברגע שאתה כותב על אוכל, זה משהו שהוא מובן. שירה יכולה להיות הרבה פעמים סתומה, אלומה, מרוחקת. Mm-hmm. ברגע שאתה מכניס מזון, זה איזושהי נקודת עיגון בטקסט. מכיר הרבה אנשים שלא מתים כל כך על שירה, ושהם קוראים שיר על קקאו, זה עובד. כי זה קקאו, זה לא שיר.
כן, כולם יודעים מה הטעם של זה. אתה הריח כן. של זה.
כן, וילד כותב שהוא נורא מחכה שאימא שלו תכין קקאו, ויש שיר כזה, אז כולם מבינים מה זה לצפות למישהו שיביא לך את הקקאו. מתי הקקאו מגיע? אני מחכה לקקאו. הציפייה לקקאו. אז זה הרבה יותר פשוט מאשר להתחיל לקרוא שירים של עזרא פאונד. T.S. אליוט, למרות שגם הוא מודד את חייו בכפיות של תה. אז
תקריא לנו שיר מתוך הקובץ?
כן, אני מאוד אשמח, אני קורא שיר של סגיל נקווה, והשם של השיר זה ופל בטעם לימון. את תחושת הבדידות הכואבת הזאת אפשר להשוות אפילו לופל בטעם לימון, אבל לא לטעימה של גלידה טעימה. גלידה היא כאב גדול, פחד מהזדקנות. ואפל בטעם לימון, כואב מספיק. וזה גם אומר שהאושר הוא לא גדול יותר מוואפל לימון. אינו טעימה של גלידה.
טוב, זה משורר נהדר, סגיל נקווה. לא ספק. מקסים.
כן, אני מאוד אוהב אותו.
זה נכון, יש משהו נורא בינוני בוואפל בטעם לימון.
כן, אבל הוא מרגיע. הוא גם מרגיע, הוא מרובע, הוא קטן, זה בדיוק על זה ה...
נכון. כי יש משהו מרגיע בבינוניות, אתה יודע. אתה פשוט בבינוניות. איפה אפשר להשיג את הגיליון הזה?
הוא מופץ עכשיו לכל החנויות, וכמובן אפשר גם לפנות לעמותת אליקון שתשלח לכם בדואר.
ואתם תעשו לו ערב השקה עמוס באוכל?
כן, אנחנו עדיין מחפשים מקום, אבל אנחנו נפרסם את זה, ויהיה אוכל טעים ושירים טעימים אף יותר.
נהדר. תודה רבה, דוקטור יחיל צבן, עורך גיליון 122 של כתב העת לשירה הליקון, האור הבוקע מן הסיר. תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
שלום לציל אברהם, עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, שבמסגרתו עולה מדי שבוע הפודקאסט חיות כיס. היום יעלה הפרק החדש שעוסק בדמותו של פרנץ קפקא. שלום צליל.
שלום.
מה פתאום הפודקאסט הכלכלי שלכם עוסק בסופר?
צריך להסביר גם מה זה פודקאסט וזה, או נתחיל ככה...
תסבירי.
את יודעת שעכשיו יש את התחרות הזאת של למצוא... של כאן עושים למצוא שם עברי לפודקאסט, ואחת מההצעות זה שמעיה.
שמעיה?
שמעיה.
וואו.
שזה יפה כזה, תנכי, ואני חושב שנקרא לו שמעיה. לפחות כאן, באולפן הזה.
זה נורא.
אם את מסכימה.
זה נורא והיום.
זה נורא והיום. אז בואי, מה זה פודקאסט?
זה כמו שקוראים ל-ICQ איציק.
נכון, נכון.
פודקאסט זה כמו תוכנית רדיו, רק שאפשר לשמוע אותה מתי שרוצים, להוריד אותה לטלפון ולשמוע אותה, מה שמאפשר לנו להפוך אותה למשהו מאוד 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 מושקע, כי הוא חי לנצח, וחיות כיס הפודקאסט של הדסק הכלכלי. והפרק הזה על קפקא בעצם נולד כאן, כשיובל אתה איתו בחופש, ומאיה ואני ראינו פה את עודד וולקשטיין, על הספר שלו משמרת לילה, שזה ספר מסות שהוא כתב, ואז באמצע התוכנית עודד פתאום הפתיע, וזה רק איזה פרט מידע מדהים, שקפקה לא היה פקיד ביטוח. זאת אומרת, המיתוס הזה של כן. הסופר הגאון הנוירוטי שהולך לעבודה וככה מחתים דפים ומחכה שיגיע חמש ויוכל ללכת הביתה, לא, פשוט לא.
הוא היה במשרד פטנטי או משהו כזה?
לא. אז מה קפקה כן היה? קפקה היה משנה למנכ״ל המוסד לביטוח תאונות עבודה בבוהמיה. תפקיד מאוד בכיר, בתקופה שבה ביטוח תאונות עבודה היה דבר חדש לגמרי. והוא בעצם היה אחד מהאנשים שקידמו ופיתחו את העניין הזה באחד המקומות הראשונים בעולם שבהם הוא היה קיים. אני רואה שזה מצחיק אותך.
זה מדהים אותי. זה היה מוסד של המדינה כאילו.
כן, סוג של, כן, זה היה מוסד בפיקוח המדינה, ובעצם כל הרעיון הזה של, של ביטוח, היה רעיון לא מובן מאליו, שהמדינה תיתן רשת הגנה לאנשים מזה שיהיו להם תאונות, ומאוד סיבות שתכף נגיע להם, ובעצם וולקשטיין, מה שקרה זה שמצאו איזשהו חוקר גרמני, מצא את, והוציא לאור את כל כתביו המקצועיים של קפקה, שזה, תדמיין שנגיד 80 שנה אחרי מותך, מישהו עובר על כל המיילים ששלחת אי פעם, ועל כל הדוחות וכל המצגות וכל הטיוטות וכל הכתבות, זה. ובתוך הדבר הזה, החוקר הגרמני שמצא את זה, וגם וולקשטיין ועוד חוקרים, חיפשו את הקשר בין קפקה הסופר לקפקה איש הביטוח, מהמוסד לביטוח תאונות עבודה, ומצאו קשרים מדהימים, ממש. למשל, הסיפור של קפקה במושבת העונשין.
כן.
הסיפור במושבת העונשין זה סיפור על מושבת העונשין, שבה מוציאים להורג אנשים באמצעות מכונה, שהמכונה חורטת בבשר של המילולית את גזר, את החוק שעליו הם עברו.
סיפור היום ונורא.
זה, כן. ובתוך הכתבים המקצועיים של קפקה יש חיבור שבו הוא מספר על מכונה במנסרות בבוהמיה שמשמשת לחיתוך בולי עץ לשבבים. זה מה שוולקשטיין אומר עליה, בואו נשמע.
והוא עומד כאן בפירוט מתיש על יתרונותיו של הסוג החדש של הצילינדרים, וכמה זמן עבודה וביטוח והשקעה ורופאים אתה חוסך. הוא מדבר את המכונה, מתוך המכונה, לתוך עולם כלכלי שהולך ונעשה למכונה של זמן ורווח, והוא מקיים הזדהות מוחלטת, ללא שום מרווח אירוני, ללא שום הבדל מוסרי, הוא פשוט מדובב את העולם הזה מתוכו, ומדבר אלינו בקול של המכונה. צלול, צונן, מדויק להחריד.
איזה מרואיין מדהים הוא.
לא, זה מושלם, אני מוכנה פשוט שעודד וולקשטיין יהיה פה כל יום באולפן, ורק איתו נדבר.
כן, באמת היה תענוג גדול לדבר איתו על זה, ושנינו ביחד הסתקרנו ונבעטנו מכמה שדבר הזה משעמם ומרתק בו זמנית. ובאמת זה נורא מעניין לקרוא את קפקה המשנה למנכ״ל כותב על הצילינדרים ועל מה קורה אם מפעילים יותר מדי לחץ על העץ ועל ממש על המפרט הטכני של המכונה. זה באמת מזכיר בדיוק מצמר את קפקה הסופר, וזה גורם לך אפילו לחשוב שאולי לא הבנת אותו, כי כן,
כי כאילו אנחנו חושבים עליו כמישהו שיצא נגד הבירוקרטיה.
בדיוק, כן.
אנחנו חושבים עליו כעל האיש של, מול שער החוק, למשל, שבו אתה עומד וממתין לנצח מול שומר אחד, עד שמישהו סוף אף יסביר לך איך נכנסים לחוק, איך מבינים את החוק, מה לזה זה לא שים מול כל המסמכים המשפטיים האלה, והוא אומר לנו, והוא מדבר על חוסר התוחלת של זה, ופתאום את אומרת, לא, הוא היה חוסר התוחלת של
בול,
זה.
בול. הוא היה גלגל הבירוקרטיה, והוא היה שומר בשער החוק. הוא למשל היה אדם שמעסיק שחשב שהפרמיה שגובה ממנו לא מוצדקת, היה מגיש ערעור, ומי שהיה עונה לערעור שלו, זה קפקה. קפקה שכל כך הרבה מהספרות שלו עוסקת בערעורים, ושאין למי להגיש ואין למי להרער, זה כמו סצנה מהמשפט, והוא כותב לנניח בעל מפעל צעצועים, לא, אתה תשלם את הפרמיה שקבענו, כי כך וכך. הוא מייצג את הבירוקרטיה, והוא, כמו שוולקשטיין מתאר את זה נורא יפה, אומר, הוא חלק מהמכונה, הוא מדבר בקול של המכונה.
והוא גם אוהב אותה. זה הוא המאהב של המכונה הזאת.
ויש בו איזושהי קסמות ממנה. שנדבר גם על ביטוח קצת?
בטח.
אוקיי. אז באמת ביטוח זה משהו שנראה לנו נורא משעמם, אבל אז זה היה דבר נורא נורא חדשני. גם היה חדשני, כמו שאמרתי, שהמדינה בכלל תבטח מישהו ממשהו, כי מה, למה? לא הייתה אז מדינת רווחה. הסיבה השנייה שזה היה חדשני, זה שמבחינה פילוסופית, ביטוח זה דבר נורא מוזר. תחשבו, פעם אם בן אדם הייתה קורית לו תאונה נוראית, והיו נחרטות לו הידיים כשהוא היה מנסר עצים, אז מי היה השם?
הוא.
אלוהים.
אלוהים
מחליט, נכון?
שכחתי מאלוהים.
כן, הגורל. ואחר כך הייתה חילוניות והומניזם, ואם קרה כזה דבר, אז מי היה השם? הוא, או מי שייצר אולי את הגרזן, או המעסיק ששלח אותו לשם.
הגורם האנושי.
הגורם האנושי, האדם שהיה צריך להיות אחראי ולהימנע מטעויות. ביטוח אומר לא זה ולא זה. ביטוח אומר, אז הוא אף אחד לא השם. יש סיכון סטטיסטי, למישהו זה יקרה, ועדיף שנשלם על זה עכשיו. ואחד מהדברים שקפקא עשה היה להסביר למעסיקים שלא רצו להצטרף לביטוח תאונות עבודה, את הדבר שהיה אז בלתי נתפס. וואי, נהיה לי את הדיבור של וולקס, אני רוב ששמעתי הקלטות של השבוע. זה היה אז בלתי נתפס להגיד להם, תקשיבו, לא משנה מה תעשו, בן אדם אחד במפעל הזה, יחרטו לו אצבעות מהמכונה. עכשיו בואו תשלמו על זה עכשיו, במקום שהוא יתבע אתכם. בואו נשמע שוב איך וולקשטיין מתאר את זה.
זאת אומרת, התאונה תתרחש, לא רק שהיא תתרחש, גם כל שיחי המשמוע המסורתיים, הדתיים וההומניסטיים, לא יועילו לכם, משום שהתאונה מוטבעת, היא כבר קיימת, היא כבר התרחשה במובן הזה, היא מוטבעת בתנאי העבודה שלכם.
נהדר, זה נכון.
זה עשה לי עזרה של הביטוח, לא התעניינתי בביטוח לפני זה, ופתאום זה גרם לי להבין כמה שזה דבר מוזר.
זה הפנמה של הטרגדיה, וזה באמת משהו, זה הפנמה של הטרגדיה שעוד לא קרתה באמת, וזה באמת מתקשר נורא לכתיבה של קפקא.
זה נורא קפקאי.
מאוד קפקאי, המקום הזה שבו, זה רק, זה עניין של זמן ושל מי. זה לא שאלה של אם, זה מי ומתי.
כן, כן, בדיוק.
וזה מקום כזה שבו הטרגדיה היא אינרנטית לחיים שלנו, וזה מאוד מאוד הולם את הכתיבה שלו, אבל מה שמעניין באמת זה ההתענגות שלו על הדבר הזה.
כן, זה באמת, גם יש דמיון ואחדות מדהימה בין קפקא איש הביטוח לקפקא הסופר, וזה נורא מעניין לראות את זה. וגם ההבנה שהוא לא בהכרח בצד שחשבנו שהוא כל הזמן, ואולי בשני הצדדים, בו זמנית.
אני חושב שזה הגיוני לגמרי להיות בשני הצדדים, במיוחד כאילו בקטע של הסופר, אבל אנחנו גם דיברנו על זה קודם, בקטע של כאילו יש איזו דמות נורא רומנטית ככה. של הסופר שיושב וכותב, והוא צריך להתפרנס, אז הוא כן. עושה איזו עבודה שהוא נורא סובל בה. אבל זה לא הדמות של קפקא כפי שהיא עולה אצלכם.
לא, אני... האמת שיש אפילו קטע בפודקאסט, שאנחנו מקרים קטע ממכתב, מתוך מכתבים לפליצה, שבה הוא כותב לה, בבקשה, תשלחי לי תמונות שלך, תספרי לי על העבודה שלך, תספרי לי על המשרד שלך. אם תשלחי לי, אני גם אשלח לך את הדוח השנתי של המוסד שלנו, ובו מאמרים מאוד מעניינים פרי עתי.
זה הניודס של אז.
כן, יצא מהגוש.
תשלחי לי את שלך, אני אשלח לך את שלי. ממש. אז הוא ממש, אבל זה בדיוק העניין, יש בזה גם, הדוגמה הזאת היא דוגמה מדהימה, בגלל שזה מלמד על המימד האירוטי שזה מבחינתו.
יש בזה גאווה, יש בזה הרבה שוקה וגם, כן, איזושהי גופניות של לתאר את האסון ואת התאונה ולהתענג על זה.
אז מתי עולה הפודקאסט הזה?
אז הפודקאסט כבר באוויר, אפשר לשמוע אותו באתר כאן ובאפליקציית כאן עודי, ובכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים, חיות כיס, פרק 52, קפקא סוכן הביטוח שלכם.
נהדר.
תודה רבה, ציל רחם.
אז איתנו באולפן האורכת שלנו, מיטל כהן. שלום מיטל.
שלום, יובל ומאיה.
בפינה חדשה שבה תדברי איתנו על עיבודים טלוויזיונים ליצירות ספרותיות, אז על איזה ספר וסדרה אנחנו מדברים היום?
אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על נשים קטנות ובנות גילמור. בערב הקריסמס עלה בבי-בי-סי עיבוד טלוויזיוני בין 3 חלקים לנשים קטנות, וגם רשת PBS.
צריך כן. לדבר יותר למיקרופון.
אוקיי. וגם רשת PBS עובדת על עיבוד משלה, שיעלה ב-13 במאי. אבל באמת אני רוצה לדבר על בנות גילמור, שזה עיבוד טלוויזיוני פחות תקופתי וקלאסי לרומן.
אני לא ידעתי שזה עיבוד. כלומר, זה דבר מוכר?
זה לא עיבוד רשמי, אבל יש שם הרבה
סימנים ורמזים?
כן, ועל זה אנחנו נדבר.
זה פשוט פרשנות מאוד מקורית של מיטל. וטוב שכך. בנות גילמור זה סדרה כבר מיתולוגית.
נכון.
ונשים קטנות כמובן. פחות מכך. אז איך זה, אז בואי תספרי לנו קצת על נשים קטנות קודם כל, על מה מדובר, מי שלא יודע, מי ששכח.
אז קודם כל, נשים קטנות, זה הספר המפורסם של לואיזה מיי אלקוט, הוא פורסם בשנת 1868. העלילה שלו מתרחשת בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית, והוא מביא את הסיפור של האחיות לבית מארץ', מגה בכורה שחולמת להקים משפחה, ג'ו המרדנית והפרועה, שחולמת להיות סופרת, בית הצייטנית וטובת הלב, ואימי הצעירה והמפונקת. בנות גילמור זו סדרה שנוצרה על ידי אימי שרמן פלדינו, ועוקבת אחרי לורלי גילמור, שהיא אם במשפחה חד-הורית. יש לה בת שקוראים לה רורי, והן חיות להם בעיירה בדיונית סטארז הולו. הסדרה שודרה בישראל בין 2000 ל-2007, והיו לה 7 עונות, כשב-2016 רשת נטפליקס בעצם מחזירה את הסדרה לחיים, עם עונה אחרונה שכללה 4 פרקים, ונקראה בנות גילמור שנה בחיים.
את זה אני עוד צריכה להשלים. את זה אני עוד אראה.
ראית את כל העונות של בנות גילמור?
ברור, הגזמת.
איך אפשר שלא?
אני לא שרדתי יותר מדי.
אתה פשוט בור ועם הארץ.
לא, פשוט אני לא בטוח שאני קל היעד.
לא, כי זו סדרה של בנות כזאת.
סדרה של בנות.
כאילו, אתה כזה שוביניסט, עוד לא נתקלתי בתופעה כזאת. כן, זה שוביניסט שהוא חושב שהוא פמיניסט.
כן, אבל אני יודעת שבסתר יובל צפה.
כן.
ראיתי כמה פרקים.
אבל זה לא, הוא לא קל היד.
אני יודע על מה מדובר.
הוא גם לא קל היד של נשים קטנות, אגב.
לא קראתי.
אוקיי.
אז ככה, אז הפרק הראשון של בנות גילמור, שנה בחיים, הוא נפתח במסך שחור, כשעל הרקע השחור אנחנו שומעים הדהוד של קולות של הדמויות מכל העונות הקודמות של הסדרה. לורלי שמתחננת לקפה אצל לוק, רורי שמכריזה על הנשיקה הראשונה שלה, אמילי שעוקצת את לורלי, ועוד דוגמאות כאלה. ויובל, כמו שהסברת שאתה כנראה לא בדיוק הצרכן של סדרות וסרטים עם דמויות נשיות, אז ממך אני לא מצפה לזהות מאיפה הסצנה הזו לקוחה. אבל אולי מאיה תזהה?
מנשים קטנות מהסרט.
נכון.
שהיה...
נכון.
הסרט שהיה עם וינונה ריידר.
בדיוק. הסרט משנת 94, שבוים על ידי ג'וליאן ארמסטרונג. בסרט הזה ג'ו מוצפת ברגשות בעקבות מותה של אחותה בית. היא עולה לעליית הגג, פותחת מזוודה עם מזכרות מהילדות, וקוראת את הסיפורים שהיא והאחיות שלה המציאו יחד, כשברקע מהדהדים קולות מסצנות מתקופת ההתבגרות המשותפת שלהן. בשלב הזה ג'ו מתיישבת לכתוב את הסיפור שלה ושל אחיותיה, והיא קוראת לו נשים קטנות. בדומה לג'ו, גם רורי שלאורך תקופה ארוכה נאבקה עם הקריירה שלה כעיתונאית, משוטטת בבית סבתה אמילי, באותו מצב מהורהר ורפלקטיבי שג'ו מצויה בו, וברקע מהדידים קולות מחייה כמתבגרת. גם היא כמו ג'ו מצויה באופן מסוים בתהליך של אבל, על פטירתו של סבא, ריצ'ארד גילמור. היא פותחת את הדלת לחדר העבודה שלו ומתיישבת לכתוב את הסיפור של משפחתה, ומעניקה לו את השם בנות גילמור.
זה קורה בפרקים החדשים.
נכון.
אז הם בעצם מספרים איך נכתבה הסדרה המקורית, כאילו.
נכון.
הבנתי.
נכון.
זה לגמרי נשמע כמו...
נכון, זה נשמע מאוד משכנע.
רפרור לדבר הזה, לנשים קטנות, לסרט.
לגמרי.
מה שאת מתארת, כן.
עכשיו, אם אנחנו נעמיק רגע בהקבלה הזאת בין ג'ו לרורי, אז אנחנו נוכל לראות איך אותן התמודדויות שהפיינו את החוויה של ג'ו ככותבת במאה ה-19, מופיעות גם אצל רורי, הכותבת הווייניקית במאה ה-21.
ווייניקית, כלומר דור הווי?
דור הווי.
וואו, אני לא מכירה את הביטוי הזה.
ווייניקית?
ככה אומרים, ווייניקית?
ככה אני אומרת.
אוקיי. יש מצב שימצאת פה משהו. בסדר, נחמד. ווייניקית, כן?
שתיהן מכוונות בהתחלה לסגנון כתיבה שנחשב לגברי באופן מסורתי. ג'ו מעוניינת לכתוב על נבלים ועלילות גותיות, ורורי חולמת עם סיום הלימודים שלה להיות כתבת שמדווחת מאזורי לחימה.
כן.
ובסוף היא מצטרפת ככתבת ללוות את מסע הבחירות של ברק אובמה. ואצל שתיהן, בעצם מי שמוריד אותן מהרעיון הזה הוא, איך לא, דמות גברית, כן יובל, שמסבירה להן באופן מתנסה במקצת, שעדיף להן לוותר על הכיוונים הללו ולהתמקד בכתיבה אישית.
כרגיל, הגברים יוצאים מאוד טוב בסוף אני כן פמיניסט.
לא, אתה לא.
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 טוב, בסדר, לא.
הם יכתבו, הוא מסביר להם שהם צריכות להתמקד בכתיבה אישית, כדי שאנשים כמוך יוכלו להגיד שהם לא יכולים לקרוא את זה, כי הם לא קהל היעד של זה.
הבנתי.
זה לא בשבילם, כי זה כתיבה נשית כזאת.
הבנתי. בסוף אני אשם, אוקיי, בסדר.
אתה לא אשם, אתה רק אחד מתוך עדר שלהם.
אני חלק מהבעיה.
כן, בהחלט.
לגמרי, פרופסור בר אומר לג'ו, את צריכה לכתוב מהחיים, תכתבי מעמקי נשמתך, יש בך יותר מזה. ג'ס,
נוט גילמור,
ג'ס שהוא היה אהוב הנאורים של רורי, שהוא כבר פרסם גם ספר שירה בעצמו, אז יש לו פור עליה.
כן.
אז הוא מדבר מהניסיון שלו, הוא אומר לה, אני יודע מה את צריכה לכתוב, את צריכה לכתוב עלייך ועל אמא שלך. אני חייבת להודות שמדובר בעצות טובות בעיניי לכל כותב, אבל יש משהו קצת מעצבן לראות שלא משנה אם את אישה צעירה ויקטוריאנית במאה ה-19 או צעירה וייניקית במאה ה-21, תמיד יגיע הגבר המנוסה שיסביר לך בדיוק מה את צריכה לעשות עם החיים
נכון,
שלך.
על זה תמיד אפשר לסמוך.
נכון.
זה דבר שאפשר לסמוך עליו בחיים, נכון. אוקיי.
לגמרי. עכשיו, לא רק על הגבר הזה שיבוא ויגיד לך מה לעשות עם החיים שלך, אפשר לסמוך, גם בעצם על המפיק או המוציא לאור שיבוא ויגיד לך בתור יוצרת מה לעשות, גם אפשר לסמוך. ויש כאן בעצם איזושהי הקבלה גם בין אימי שרמן פלדינו ובעצם לואיזה מיי אלקוט.
אימי שרמן פלדינו זה היוצרת של בנות גילמור.
כן.
אוקיי.
עכשיו, במאמר שפורסם בגרדיאן ב-22 בדצמבר, בעקבות האדפטציה החדשה של ה-BBC לנשים קטנות, כתבה סמנטה אליס שלדעתה הבעיה הכי גדולה עם נשים קטנות של אלקוט הוא הסיום, ועל התקווה שלה שהעיבודים הטלוויזיונים החדשים יציעו פתרונות אחרים לסיום של אלקוט. היא כותבת שגם אלקוט עצמה לא התכוונה לסיים את נשים קטנות באופן המוכר, של נישואים בין ג'ו לפרופסור, ושהיא בכלל התכוונה להשאיר אותה בתור רווקה ספרותית. אבל לחץ מצד הקוראים שדרשו לחתן את ג'ו הכריע בסופו של יום את אלקוט שיצרה לה שידוך.
מה זאת אומרת לחץ מצד הקוראים? זה היה סיפור המשכים כאילו בהתחלה?
זה היה, היא הבינה שהיא צריכה לחתן אותה, פשוט מאוד, אין מה לעשות.
כי כאילו
צריך להיות happy end, ומבחינת הקוראים, אם את נשארת רווקה, זה לא happy end, זה ברור.
כמו שעושים הקרנות מוקדמות לקהל, ואז הגיבור מת וכל הקהל בוכה ואומר שהוא לא מוכן לצפות בסרט הזה יותר.
כן, בטח המול, המול שלה אמר לה את זה.
אוקיי.
גם היו כמה ספרים.
כן, נכון, נכון, היו כמה ספרים.
ובעצם באופן דומה גם בסוף של הסדרה בנות גילמור, העונה השביעית ששודרה, הוצא במקרה זה על ידי ההפקה מידיה של פלדינו. פלדינו הכחישה כל קשר לאופן שבו הסתיימה הסדרה בשנת 2007, כשבסיום העונה הזאת רורי מוותרת על נישואים ללוגן העשיר והחתיך, שיגבילו אותה מבחינת הקריירה שלה. קצת כמו שג'ו בחרה לוותר על נישואים ללורי, כן. בנשים קטנות, ובוחרת להצטרף כעיתונאית לקמפיין של אובמה. זה היה סיום שלא היה מקובל על פלדינו.
למרות שזה סיום פמיניסטי.
זהו, נכון, אבל יכול להיות שפלדינו ידעה כבר ב-2007 את מה שרוב דור הוואי לא ידע אז, וזה שתואר מאוניברסיטה יוקרתית, לא מבטיח לך עבודה טובה וקריירה מצליחה.
Okay.
כלומר, כולנו בנינו על רורי שתצליח, והיא הייתה המודל, והנה, היא לא רצתה שהיא תסיים ככה.
הבנתי.
ובעצם, בניגוד לאלקוט, פלדינו קיבלה הזדמנות ב-2016 ליצור סיום משלה לסדרה, שבעצם זה הסיום, שרורי חוזרת הביתה אחרי קריירה כושלת כעיתונאית. היא מבינה שהרבה יותר מספק לשבת ולכתוב ספר משלה, ובעצם היא עדיין בקשר עם לוגן, אבל קשר לא מחייב. וזה בעצם סיום הרבה יותר ריאליסטי למציאות וייניקית של 2016. והיא חותמת את הסדרה במילים המפורסמות.
כן? מה?
לא? יובל?
לא?
לא. אוקיי. אז בעצם, אמא, אני בהיריון.
טוב, אני לא אדבר, כי מאיה תהרוג אותי נפש.
כן, זה תמיד נגמר ככה, בטרגדיה הזאת של ההיריון.
הטרגדיה של דור הוואי, שבסוף נולדים לך ילדים.
זה טרגדיה של כל דור, לא רק של דור
כי
הוואי.
כי כולנו מפונקים, ואז בסוף נולדים לנו ילדים, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה.
הדבר היחיד ששווה לעשות בעולם הזה בסוף, זה לגדל ילדים.
כן.
מיטל, תודה רבה לך על הפרשנות המרתקת הזאת.
כן, תודה. אוקיי, לקראת סיום, יש לנו פינה של סטטוס יומי וכמה המלצות. אז הסטטוס של המשורר אילן ברקוביץ', שאין לנו זמן להקריא את כולו, אז אני אקריא ממש את החלק ממנו. הוא מנהל איזו מערכה פייסבוקית נגד פרס ספיר, ומקדם פרס במקביל פרס סנפיר, וכך הוא כותב. בהתרגשות גדולה אני שמח לספר כי פרס סנפיר לשירה שוחה נגד הזרם, אותו ייסדתי לאחרונה, קיבל אמש גושפנקה בלתי רגילה בצורת הדבר הגדול הבא, למועמד או המועמדת שספר שיריו יזכה במקום הראשון, תינתן האפשרות להוציא לאור את ספר שיריו הבא, בהוצאת פרדס החיפאית של המוציא לאור דוד גוטסמן, טוב, נגיד שהוא התקומם נגד זה שאין פרס ספיר לשירה, והוא ייסד את הדבר הזה, שהוא, אני חושבת ש... אני ראיתי בזה בדיחות הדעת, עכשיו זה הופך להיות דבר רציני.
לא, זה דבר מגניב. הבן אדם יושב ומתמרמר בפייסבוק ועושה איזה בדיחה מוצלחת, נגיד.
או לא מוצלחת.
או לא מוצלחת, ופתאום זה הופך לפרס אמיתי. אני חושב שזה נהדר.
אני חושבת שלא כדאי לקחת את זה בכל מקרה יותר מדי ברצינות. אל תגזים עם הנהדר, אבל כן. ברכות לפרס נפיר, לשירה.
הוא דרך אגב מכריז על עצמו כוועדת השיפוט של בן אדם אחד.
בוודאי, כמובן. כן. ובכן, נעבור הלאה לשתי המלצות שיש לי. אנחנו בזמנו, לפני כמה חודשים, ראיינו כאן את המוציא לאור של הוצאת עברית יוסף כהן, שדיבר על סדרת מתח חדשה, שמה שייחד אותה זה שהיא ספרות מתח, אבל ספרות, ספרותית, יותר מסתם ספרי טיסה, אז הגיע אליי ספר שלהם והחלטתי להיות הנסיינית של הדבר הזה, להקריב את עצמי ולקרוא אותו. מדובר בספר של פלין ברי, תחת לחץ, הוא תורגם מאנגלית על ידי אסנת הדר. רומן ביקורים של פלין ברי, שהוא באמת מאוד מרשים במובן הזה, הוא מגובש, הוא כתוב היטב, במרכזו שתי אחיות, נורה ורייצ'ל, ורצח היום ונורא של אחת מהם, זה קורה על ההתחלה, אז אני לא הורסת פה. המספרת של הסיפור, הספר הזה, בגוף ראשון, היא נורה, האחות שמוצאת את אחותה המתה, והסופרת עושה באופן יעל מאוד ומעניינת מה שספרים אמורים לעשות בעיניי. אתה כקורא כל הזמן עסוק בלהבין אם היא אומרת את האמת או משקרת, אם היא מספרת אמינה או לא. זה הדבר הראשון שאני, שהעסיק אותי שם. זה ספר על מערכת היחסים בין האחיות, על אופן בו אין לנו מושג ירוק על האנשים הכי קרובים אלינו, ועל אופן שבו השקר הרוג היטב בתוך החיים שלנו, נדבק לנו לסוליות של הנעליים. ואנחנו מחבקים אותו לליבנו, כי עדיף שנאמין בו, מאשר שנדע את האמת על עצמנו לפעמים.
לגמרי.
ספר טוב, אני ממליצה עליו. פלין ברי, תחת לחץ. הדבר השני, שאני לא עושה בדרך כלל, כי לא גמרתי עוד לקרוא, אבל אני קוראת עכשיו ספר של סופר שנקרא אילן עמית, שהוא לא במיוחד מוכר, שיצא בהוצאת כתר,
כן.
שנקרא אבותיו הכוזבות של יוחנן. הוא הגיע אליי כמו כל הספרים, ופתחתי כדי לקרוא את הפסקה הראשונה, כדי להחליט אם לשים אותו בערימה, כי יש תור, האם לקרוא או לא, אבל לא יכולתי להפסיק לקרוא, ואוטוטו אני כבר גומרת לקרוא. ואני אדווח בהרחבה, ואני יכולה להגיד שאני חושבת שזה מדובר כאן בספר נפלא.
זה ממש...
האבותיו הכוזבות של יוחנן.
ממש עושה חשק לקרוא אותו, אני גם אקרא.
ספר של, על, גבר, על שלושה גברים, שלושה דורות של גברים.
ובלי נשים אבא, בכלל?
סבא, אבא, בן, נשים שם עוזבות, נוטשות.
נוטשות? כל הכבוד להם.
כן. סיימנו להם.
אנחנו סיימנו להיום, ולהשבוע אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, ב-12, ברדיו, באינטרנט, ואם אתם רוצים, אתם יכולים להוריד את האפליקציה, כאן אודי עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו, כאן אודי בחנויות האפליקציות. תודה רבה למיטל כהן ולאלעד זוהר. להתראות בשבוע הבא, מאיה.
להתראות. ולכם.